טוב, אנחנו בעצם עד עכשיו, הנושא הוא מסורת, חידוש ושמרנות, אבל עד עכשיו בעצם עסקתי בעיקר בסוגיית השינויים בהלכה. עד כמה ההלכה היא דינמית, יכולה לעשות שינויים בתוך המסגרת, מחוץ למסגרת, והגדרתי כל מיני טיפוסים כאלה ואחרים, נתתי דוגמאות לשינויים, שמרנות מדרשית, שמרנות פשטית וכל מה שדיברנו עד עכשיו. את זה סיימתי. מה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה לגשת לנושא של הדינמיות של המסורת, לא מהפריזמה של השינויים. אני לא רוצה לדבר על שינויים, אני רוצה לדבר על התפתחות שלא כרוכה בשינוי. נקרא לזה פרשנות, התפרטות, זה יהיה יותר ברור כשאני אכנס גם לדוגמאות וגם לדיון יותר מפורט. בכל מקרה, אני רק רוצה להבהיר מה הולך להתחיל עכשיו. אני רוצה לדבר על התפתחות של המסורת, לא, בלי קשר לשינויים בהלכה, בלי קשר ישיר לפחות, לא, בלי, לכן זה שונה לגמרי מכל מה שעסקתי בו עד עכשיו. המכניזם יכול להיות אולי קצת דומה, אולי, אבל בעצם הנושא הוא נושא אחר, או ענף אחר של הנושא. אני ארצה לטעון, אני כבר מקדים את המאוחר כדי לתת מסגרת לדברים, שההלכה מתפתחת עם הזמן באופן שהוא לא בהכרח שינוי מול מה שהיה, אלא בסך הכל אני מפרש את מה שהיה, אני מפרט אותו יותר, זה משתכלל אפילו אולי יותר, אבל זה אותו דבר כמו שהיה, רק בצורה יותר עדכנית, בשפה יותר עכשווית, בפירוט יותר גדול, בדיוק לוגי יותר גדול אם תרצו, אבל בלי שום שינוי, פשוט נקרא לזה זה יותר תרגום מאשר שינוי, אבל התרגום הוא משהו שיש בו הרבה דינמיות, ולכן זה אספקט אחר ולא פחות חשוב מהאספקט של השינוי שבו עסקנו עד עכשיו. אני ארצה להדגים את העניין הזה דרך נושא שבסך הכל עסקתי בו הרבה, וזה מידות הדרש. אני ארצה להדגים דרך ההתפתחות של מידות הדרש את המכניזם הזה, או את התהליך הדינמי הזה, שעליו אני מדבר כאן, התהליך של הפרשנות, התפרטות, תרגום, אם תרצו, ניסוח בשפה אחרת, אז הדוגמה תהיה מידות הדרש, כשבסוף, אחרי שאני אטפל באופן כללי קצת במידות הדרש, אני ארצה לגעת במידות כלל ופרט. כי שם אני יכול להדגים את הדברים בצורה עוד יותר קונקרטית. אז אני אתחיל עם איזושהי סקירה כללית יותר על מידות הדרש, ואפילו משהו עוד יותר כללי, וזה מחקר התלמודי, או היחס בין המחקר התלמודי לבין לימוד סורתי. די מהר אתם תבינו למה זה קשור לנושא שלנו. במחקר התלמודי שאפשר לומר הוא קיים, אני לא יודע, 200 שנה זה הרבה, זה פחות, אבל משהו כזה נגיד, ניצנים הביקורתיים כבר רואים אצל שפינוזה אולי וכולי, אבל זאת המקרא דווקא, לא דווקא התלמוד, אבל כן, הדורות האחרונים כבר יש מחקר תלמודי מסודר, עכשיו זה כבר נעשה באוניברסיטאות, באופן אקדמי. הפרדיגמה הבסיסית במחקר תלמודי בעצם זה שהקורפוס התלמודי, כן, המכלול התלמודי, הוא אוסף של חלקי פאזל שמתפתחים לאורך הדורות, ומטרתו של החוקר זה בעצם לפרק את השרשרת הזאת לחוליות, או את הפאזל הזה לחלקים, למרכיבים. הוא רוצה לאתר מקורות שונים, איך הם עושים סינתזה, איך הם מופרדים, האם הם תואמים זה לזה, חולקים זה על זה, אבל המטרה בעצם היא מטרה של מיון, סיווג, פירוק, אוקיי? כשהפירוק הזה והמיון והסיווג נעשה גם על הציר ההיסטורי, הזמני, וגם על הציר המרחבי. זאת אומרת, יש התפתחות לאורך הזמן, ויש מהלכים שקורים במקומות שונים, בבתי מדרש שונים, בצורות חשיבה שונות, והמטרה של המחקר האקדמי היא מטרה אנליטית. זאת אומרת, לנסות, אנליזה זה פירוק, כן, זה ניתוח, לנסות ולהפריד את הדברים, להראות זה בית מדרש אחד, זה בית מדרש שני, מי השפיע על מי, מי לא השפיע על מי, איפה הם חלוקים, הקונטקסט, איך הוא השפיע, מה קורה לו עם הזמן. בהסתכלות המסורתית יותר, אני חושב שהמוקד הוא דווקא הסינתזה, ולא האנליזה. הסינתזה, הכוונה, איך מסתכלים על כל המכלול הזה כישות אחת. בצורה קיצונית, אז חלקי הישות הזאת הם בעצם אותו דבר. זה צורה קיצונית ולא באמת מחזיקה מים. אבל כן, זה שאין הבדל בעצם, הכל זה מסורת מסיני, מנותק מקונטקסט, מנותק מהשפעות, זה בסך הכל משהו שיש לו איזושהי דינמיקה פנימית, שמנותקת לגמרי ממה שקרה, מה שקורה מסביב, מהתרבות הסובבת, מההיסטוריה, מהנסיבות, מצוקות וכל מיני דברים מהסוג הזה. זה הרבה פעמים הוויכוח בין החוקר לבין הלומד המסורתי. אבל בהסתכלות מסורתית טיפה פחות מקובעת, אפשר לומר שעדיין אנחנו רואים את זה כמכלול אחד, אבל זה לא שכל החלקים הם זהים זה לזה, אלא שאוסף החלקים משלים, הם משלימים אחד את השני, באופן שנוצר מכלול אחד. אבל הקורפוס הוא קורפוס אחד. להבדיל ממטרת מהפירוק האנליטי האקדמי, דווקא המטרה של הלומד המסורתי היא הסינתזה בין כל החלקים, ולנסות ולראות את המבנה הזה כסוג של מכלול. לכן למשל הלומד המסורתי לא מתייחס לקונטקסט. זה הרבה פעמים ביקורת של אנשי אקדמיה על הלימוד המסורתי. איך אתה לא מסתכל מה הביא את הראשונים האלה או את האחרונים האלה לחשוב כך או להגיד, לתפוס בעמדה כזאת או אחרת, הרי ברור שההקשר שבתוכו הם פעלו וחיו השפיע על איך שהם חושבים. בלימוד המסורתי לא מעניין, לא מתעסקים בהקשר. לא מתעסקים בהקשר, לא, זאת אומרת, עוד פעם, הפנאטים, כן, הלוחמים נגד האקדמיה, האפולוגטיקנים, יגידו שרבותינו היו שרפי מעלה, ההקשר לא השפיע עליהם, וזה הכל בעצם התקדמות פנימית. זה הכל נעשה בתוך בית המדרש, סביב יהום הסער, אחרושינו לא ישח. כן, זאת אומרת, שום דבר מסביב לא ישפיע עלינו. זו הסתכלות בנאלית, כמובן, קצת ילדותית. אני חושב שהיא בעיקר אפולוגטית, מנסה ככה להילחם ולביקורת האקדמית. ההסתכלות היותר מפוקחת, המסורתית היותר מפוקחת, ברור שישנן השפעות מפה והשפעות משם וכל מיני דברים כאלה. אבל מבחינתי מה שחשוב זה העמדות עצמן, ולא הנסיבות ההיסטוריות, האידיאולוגיות, התרבותיות, שמתוכן העמדות צמחו. דיברתי על זה, אני לא זוכר אפילו אם זה היה אולי אפילו בסדרה הזאת, על מסעי הצלב שם עם בעלי התוספות מול ראשוני ספרד, כן, הרמב״ם וחבורתו, שתפסו אחרת את ההלכות של הקידוש, שהזכרתי את זה, אני אגיד את זה רק בשני משפטים, חוקרים נוטים לתפוס את, כן, בעלי התוספות תחמירו מאוד בהלכות קידוש השם, אין להתפשר על כלום, צריך למצוא את הנפש, נקודה. אצל הרמב״ם יש התייחסות הרבה יותר גמישה, רכה, גמישה, אלא רכה. זאת אומרת, אסור למסור את הנפש במקום שלא חייבים, לפי בעלי התוספות מותר, רק לא חייבים, אוקיי? יש כמה וכמה נקודות שבהם רואים שהרמב״ם, יש לו הסתכלות רכה יותר על הדברים מאשר בעלי התוספות. עכשיו, במחקר מקובל לתלות את זה בנסיבות, בעלי התוספות תחת השפעת מסעי הצלב, היו צריכים לבצר חומה, ליצור איזשהו מנגנון שמתנגד מאוד חזק למתקפות מבחוץ, לאיומים, מבחוץ, ולכן הם אמרו, אין פשרות, אין כלום, מוסרים את הנפש, נקודה. אצל הרמב״ם, שחי בסביבה יחסית יותר מתונה, גם כן לא תמיד מאוד מלבבת, אבל יחסית יותר מתונה, אז שם ההתייחסות היא יותר רכה. דברים צריך למסור את הנפש, כתוב דינא דתלמודא. אבל יש דברים שלא, ואם לא, אז מה פתאום למסור את הנפש? אז אסור. אז הרמב״ם, בגלל שהוא חי בנסיבות אחרות, גיבש תמונת עולם בסוגיה הזאת של קידוש השם, תמונת עולם רכה יותר. עכשיו, הסברה של העצמה נשמעת הגיונית מאוד. קשה לדחות את זה. יש מקומות שבהם זה אפילו ממש רמוז בטקסטים עצמם, אבל גם מעבר לזה, הנסיבות די ברור שמשפיעות על איך אדם מתייחס לעקרונות, ליישום העקרונות באותן נסיבות. אבל בגלל המתקפה הזאת, והרי בעולם המסורתי, כן, בבית המדרש, אז מסתכלים על מחלוקת תוספות ורמב"ם ומסבירים את זה, כי זה דין בחפצה וזה דין בגברה, וכל מיני הסברים שהם הסברים פנימיים, לא הסברים חיצוניים. אנחנו לא מתייחסים לשאלה מה השפיע על הרמב"ם להגיד כך, או על בעלי התוספות להגיד כך, אנחנו מסתכלים מה ההנחות שלו, מה ההנחות שלו, איפה נקודת המחלוקת, נפקא מינות, כן, הניתוח הלמדני המוכר. ומתעלמים מהקונטקסט, והרבה פעמים יש ביקורת אקדמית על זה שאי אפשר להתעלם מהקונטקסט, הקונטקסט משפיע. התשובה המפוכחת יותר, לא להגיד שהם שרפים מעלה והקונטקסט לא השפיע עליהם וזה זה שטויות, אבל התשובה המפוכחת יותר, זו תשובה שאומרת, הקונטקסט ודאי השפיע, אבל זה יכול לעניין את ההיסטוריון, את הארכיאולוג של ההלכה. מה שמעניין אותי זה השאלה, מה העמדה? מה הנימוקים של העמדה ומה ההשלכות שלה? איך הוא הגיע לעמדה הזאת? יכול להיות, הנסיבות השפיעו, העולם שבתוכו הוא חי ופעל, ברור, זה הכל נכון. פסיכולוגיה שלו יכולה גם להשפיע, אני לא יודע, אם התעללו בו בילדותו, יכול להיות זה גם השפיע עליו, סביר להניח. השפיע על כולנו, אוקיי? אז מה, עכשיו אני אעשה אנליזה פסיכולוגית לבעלי התוספות או לרמב״ם? לא, למה? לא כי זה לא נכון, זה כן נכון. אלא בגלל שאני כלומד הלכה או למד עיון תלמודי, מבחינתי מה שחשוב זה ההיגיון הפנימי של העמדה הזאת מול העמדה השנייה, איך זה מסתדר עם הסוגיות בגמרא, מה ההשלכות של זה, מה התפיסות הבסיסיות, מה הלמדנות שעומדת מאחוריהם, וזה הכל. וזה לא בגלל שההשפעות החיצוניות או הקונטקסטואליות לא קיימות, הן קיימות, רק הן לא הנושא שבו אני נוגע, כי זה לא נוגע לדיון המהותי, התוכני.
הרב, זה לא דומה מאוד לפרשנות של יצירת אומנות, ספרות, או כל דבר אחר שלבוא ולפרש אותה על רקע הפסיכולוגיה של האמן, זה מגוחך.
דיברנו על זה בפעם הקודמת, אז הבאתי את, אני חושב שהבאתי את ההבחנה בפילוסופיה של המדע בין הקשר הגילוי והקשר הצידוק. כשאתה מגיע לתיאוריה מדעית, מדען מגלה תיאוריה מדעית חדשה, אפשר לדון איך הוא הגיע אליה. יכול להיות שבבוקר הוא היה לו פתאום איזו חוויה שהורידה לו איזה אסימון או קונוטציה, אסוציאציה, ופתאום הוא הצליח, נפל לו איזשהו אסימון, הוא הצליח לחשוב על תיאוריה כזו או אחרת, או שסבתא שלו התגלתה אליו בחלום ואמרה לו שתורת היחסות הפרטית, גילתה לו את תורת היחסות הפרטית. אז יכול להיות שבהקשר הגילוי, יש כל מיני נסיבות פסיכולוגיות, חברתיות, סביבתיות, שגרמו למדען לעלות על הרעיון הזה, כן, הורידו לו את האסימון. אבל אני כאיש מדע, זה לא מעניין אותי. זה יכול לעניין את הפסיכולוגים של המדע, או הסוציולוגים של המדע. אותי כאיש מדע מעניין מה הוא אמר. מה הוא אמר, מה הראיות שלו, למה מדען אחר לא מסכים איתו, ואיזה ניסוי נעשה כדי להחליט מי צודק, אוקיי? או מה נקודת המחלוקת, או מי צודק וכן הלאה. אז זה בדיוק אותו דבר נתן בהקשר ההלכתי. ולכן, למשל, נגיד, היסטוריונים של המדע יהיו דומים בהקשר הזה לחוקרים אקדמיים של ההלכה. הם כן הסתכלו, כן, יש ספר, איינשטיין הוא בני דורו של פויר, לואיס פויר, אז יש בספריית אפיקים. אז הוא מדבר שם על זה שתורת היחסות נולדה, כן, ב-1905, תורת היחסות הפרטית, נולדה ב-1905, אם איינשטיין לא היה ממציא אותה, מישהו אחר היה מוצא אותה. כי הסביבה, האטמוספירה התרבותית ששררה שם במרכז מערב אירופה באותה תקופה, בעצם הצמיחה את זה באופן טבעי, זה היה ציידגייסט, זה היה רוח הזמן. אוקיי? עכשיו, יכול להיות שהוא צודק, אבל את הפיזיקאי זה לא מעניין, זה מעניין את ההיסטוריון של הפיזיקה. הפיזיקאי בודק מה הראיות לתיאוריה של איינשטיין, ומה זה אומר, מה הנפקמינות שלה, אוקיי? בדיוק אותו דבר אני טוען ביחס להלכה. כן, משום מה בהלכה יש ביקורת של אנשי האקדמיה ללמד המסורתי, פילוסופים של המדע לא מעלים בדעתם לבקר אנשי מדע, למה הם לא בודקים מה הנסיבות שבהן יצר איינשטיין את תורת היחסות. זה לא מעניין פיזיקאים, לא כי זה לא נכון, אלא כי זה לא האספקט שבו הם עוסקים, זה לא הנושא. אני עוסק בתכנים, אתה עוסק באופן היווצרותם של התכנים. זה לא גמור, גם במחקר התלמודי, אותו דבר. אתה עוסק באיך נוצרו התכנים, מה בתי המדרש, מה הנסיבות, מה הוליד אותם, מה הצמיח אותם. אני עוסק בתוכן עצמו, אוקיי? לכן למשל, משפט עברי זה משהו שקצת, כדיסציפלינה אקדמית אני מתכוון, זה משהו שקצת יותר קרוב ללימוד מסורתי, כי הם עוסקים בדברים עצמם, מה הרעיונות, מנתחים את הרעיונות, מה זה אומר, מה המשמעות של זה, ולא מאיפה זה נולד או מי הצמיח את זה ומי השפיע על זה. זאת ארכיאולוגיה, אוקיי? אז בהקשר הזה, יש פה בעצם שתי צורות הסתכלות על, על ההלכה או על הדינמיקה של ההלכה, ומשום מה נוצר איזשהו רושם, נוצרת איזושהי תחושה שזה שתי צורות הסתכלות מתחרות, או שזה צודק או שזה צודק, והטענה שלי שזה לא נכון, הן לא מתחרות, יכול להיות ששניהם צודקים, יכול להיות ששניהם טועים, זאת אומרת, אם אתה עושה מחקר כמו שצריך, אז אתה צודק, אם אתה עושה למדנות כמו שצריך, אתה צודק, עשית לא כמו שצריך, אז אתה טועה, אבל זה שזה מחקר וזה למדנות, זה לא אומר שאחד צודק והשני טועה, אלא זה פשוט אספקטים שונים שבהם אני דן בדברים, כן, אם רוצים קצת להקצין את העניין, אז כן, אפשר לדון, לקחת את השס ולדון מי קרח אותו ובאיזה חוט תפרו את, את הספר, או על איזה נייר הוא הודפס ובאיזה פונט, אוקיי? זה גם עיסוק בגמרא, אבל אתם מבינים שאף אחד לא יעלה בדעתו שהלומד בבית המדרש צריך להתעניין בסוגיות האלה. אותי זה גם לא כך מעניין, אבל זה עניין אחר, כל אחד בתחומי ההתעניינות שלו, אבל ברור שזה תחום אחר, זה מעניין או לא מעניין, זה כבר שאלה אחרת, אבל זה תחום אחר, זה לא משהו שאני אמור לעסוק בו. איפה מצאו את כתב היד הזה, מי כתב אותו ומי השפיע עליו וכל מיני כאלה. מה זה מעניין אותי? אז מבחינתי מה שמעניין זה מה כתב היד הזה אומר, ואם זה מתיישב עם הגמרא או לא מתיישב עם הגמרא, מה הוא מניח כהנחות למדניות, וזה הכל. אז לכן...
אולי טענת החוקרים מורחבת יותר, הם טוענים בעצם, תבינו את הקונטקסט וגם תשנו, זה פחות או יותר הביקורת של הרב.
לכן אני טוען...
אז יש ויכוח.
הוויכוח הוא, כשהם אומרים לכן תשנו, הם בעצם טוענים שמה שהם אומרים הוא אלטרנטיבה למה שלומדים בלימוד המסורתי. ולכן הם אומרים, קחו את זה בחשבון ותבינו שצריך לשנות. הלומד המסורתי אומר, לא צריך לשנות כי אני מסתכל על זה מבפנים. הטענה שלי זה שאפשר להסתכל גם מבחוץ וגם מבפנים, וזה לא אומר שצריך לשנות. כיוון שזאת לא תחרות, זה לא שתי אלטרנטיבות שמוציאות זו את זו. ההלכה אמורה להיקבע, סליחה, מתוך שיקולים פנימיים, לא מתוך שיקולים חיצוניים. אפילו עלה באתר לפני הבוקר, נדמה לי, או משהו אתמול, עלה באתר משהו בעניין הזה. דימו את הטענה הזאת שלי לזכריה בן אבקולה, זו שטויות, אבל לא משנה, זאת הייתה הטענה שלי. טוב, בכל אופן... אז זה הנקודה, דיברתי על זה, אמרתי, כשהרחבתי שם, אז אמרתי שבעצם, מה בעצם, מי שטוען טענה כזאת, מה הוא בעצם מניח? הוא בעצם מניח שאם להיות במסעי הצלב גורם להחמרה בהלכות קידוש השם, ולהיות בנסיבות נינוחות יותר, גורם לתמונה רכה יותר ביחס להלכות קידוש השם, אז כשאני צריך לדון מה הלכות קידוש השם שנוגעות אליי, אני בעצם לא צריך לדון במחלוקת התוספות והרמב״ם, לבדוק עם הגמרא ואת הסברות, אלא מה? אני צריך לראות האם הנסיבות שבהן אני פועל דומות לנסיבות שפעלו התוספות או לנסיבות שפעל הרמב״ם. וזה בעצם אומר שאין בכלל ויכוח בין תוספות לרמב״ם. אני כמובן מקצין, אבל זה אומר שאין ויכוח בין תוספות לרמב״ם. אם הרמב״ם היה חי בנסיבות של התוספות, גם הוא היה אומר כמוהם. ואם הם היו חיים בנסיבות של הרמב״ם, הם היו אומרים כמוהו. ואז בעצם זה אומר, זה בכלל מחלוקת, אלא בנסיבות האלה צריך לפסוק כך, ובנסיבות האלה צריך לפסוק כך. עכשיו אני צריך רק לדון באיזה נסיבות אני חי ופועל. וכל הדיון, מה שהם קוראים הפלפול, כן? כל הלמדנות הישיבתית, המסורתית הזאת, היא בעצם מיותרת. כי אתה מנסה להסתכל על זה מבפנים, שבעצם אתה צריך להסתכל על הנסיבות מבחוץ שקבעו את העניין, וזאת טעות כמובן. זאת טעות, זאת טעות היינו בתפיסת ההלכה, זאת טעות היסטורית, זאת טעות בתפיסת ההלכה. כי ההלכה לא אמורה להיות מושפעת מהנסיבות. אני צריך לדון, יכול להיות שאני, אם אני אחיה בנסיבות של בעלי התוספות, אז אני גם איתה לחשוב שהם צודקים. כי הנסיבות האלה מובילות אדם לחשוב כך. אולי כן, אולי לא, אני לא דטרמיניסט, אבל השפעה ישנה. זה לא קביעה אחת משמעית, אבל השפעה ודאי ישנה. בסדר, אבל אני עדיין אנמק את זה, שאני חושב כמו תוספות, בנימוקים שמסברה או מהגמרה או מראיות, לא בזה שאני חי בנסיבות כמו תוספות, ולכן אני פוסק כך בהלכות קידוש השם. זה נימוק לא רלוונטי, לא לגיטימי, הייתי אומר, בהקשר של הדיון ההלכתי. בדיון ההלכתי הרמב״ם ותוספות יושבים סביב שולחן עגול ומתווכחים ביניהם, אין מסיבות ואין כלום. ואין פה שום מקום לביקורת, זה לא חשיבה פרימיטיבית, זה לא התעלמות מקונטקסט, זה אומר שהקונטקסט לא אמור להשפיע על ההתנהלות של ההלכה, למרות שהוא קיים והוא משפיע בהחלט, בהסתכלות במחקר היסטורי חשוב לקחת אותו בחשבון, כמובן, אבל בעיון תלמודי לא. ולכן יש פה נקודה, אני חושב שהיא פשוטה, אבל משום מה רבים מפספסים אותה. טוב, אני רוצה להמשיך הלאה, כי זה לא הנושא שלנו. אז יש פה, בהקשר של, באותו הקשר, אני אולי אביא איזושהי דוגמה, יש במעיין, בגיליון ממזיין, יש מופיע מאמר, זה כבר בתפשין סמך זיין, כן, כבר לפני שנים, נתפס מאמר של הרב יהושע הוטנר, העורך של האנציקלופדיה התלמודית, המאמר נקרא משמעון הצדיק עד רבי שמעון שקופ. הוא מתייחס לביקורות שהתעוררו על אורחי האנציקלופדיה, שבמקום להתמקד רק בגמרא ואולי קצת בגאונים או בסבוראים וזהו, הכניסו גם ראשונים ואחרונים עד ממש אחרוני זמננו, רבי שמעון שקופ. כן? במקום להסתפק בשמעון הצדיק או ברבי שמעון בר יוחאי, גם הכניסו גם את רבי שמעון שקופ. במקום רבי עקיבא גם את רבי עקיבא איגר. אז והייתה על זה ביקורת, בעיקר אגב מצד אקדמיים, חוקרים אקדמיים, הם טענו שאנציקלופדיה תלמודית אמורה לעסוק בתלמוד. והתלמוד זה התלמוד, זה התנאים והמוראים, ואולי אלה שעדיין בספירה שעוד, איפה שגבול החתימה היה מטושטש, סבוראים, אולי קצת גאונים וזהו. זה תלמוד, כל מה שמאחורי זה לא תלמוד, זה ראשונים, אחרונים, הכל טוב, בהלכה, יכול להתייחס לזה, הכל בסדר. אבל בתוך אנציקלופדיה תלמודית זה לא אמור להופיע. טוב, זה רק לכאורה רק שאלה מתודולוגית, איך כדאי לבנות את האנציקלופדיה, זה לא ויכוח מהותי, אבל מאחורי זה כנראה תמון איזשהו ויכוח מהותי. בעצם, הרב הוטנר טוען באותו מאמר, כנגד הביקורות האלה, שדברי האחרונים והראשונים זה המשך ישיר ופירוש לדברי הקודמים, זאת אומרת לדברי הגמרא. ואחרונים לדברי הראשונים, זאת אומרת, יש פה איזושהי שרשרת שכל דור מפרש את הדורות הקודמים, ולכן לא נכון לומר שהתלמוד זה רק תנאים והמוראים, רבי שמעון שקופ הוא התלמוד. אבל זה לא אומר שהוא תמיד צדק, אבל זה אומר שהוא מציע פרשנות, ומישהו אחר יציע פרשנות אחרת, יש מחלוקת, גם בתלמוד עצמו יש מחלוקות, אבל זה חלק מהתלמוד. אז אולי תראו קצת קטעים בעניין הזה, כי זה באמת ויכוח מאלף בעיניי, אני משתמש בו לא מעט. הנה פה קטע. ואומנם קובלים אנשי הארכיאולוגיה התלמודית, כן, זה החוקרים, על אורחי האנציקלופדיה שעברו את הגבול של המסגרת התלמודית באביאם לא רק את החומר התלמודי ממש, משנה, תוספתא, מדרשי הלכה, תלמוד בבלי וירושלמי, אלא גם מראשוני ראשונים ואף אחרוני אחרונים. לדעתם חייבת אנציקלופדיה ששם התלמוד עליה להצטמצם בדברי התנאים והמוראים. ובכל אופן לא יותר מדברי הגאונים בלבד. ואכן כלפי אלה נאמרו הדברים, להוכיח שהמושג תלמוד או גמרא לפי תפיסתה של היהדות התורנית, כן, הלומד המסורתי, אינו מושג ארכיאולוגי שיסודו בעבר, אלא מושג חי ופרמננטי בהווה שלנו. יתר על כן, יש לאמת מחדש את הכלל, שבמקום שיש סתירה בין הארכיאולוגיה לבין החיים, החיים עדיפים. כן, אם אני מגיע למסקנה הלכתית מתוך הדיון התלמודי, אז חוקרים שמראים שהנסיבות היו כאלה או אחרות, ומראים שבעצם לא נכונה המסקנה, דבריהם נדחים, הם ארכיאולוגים. אין לנו חתימת התלמוד, אלא דווקא המשך התלמוד, תורת חיים ותלמוד חיים, ואותה סמכות התורנית לזכות ולחובה, שניתנה לגדולי הדורות בעבר, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש נמסר למשה בסיני, אותה סמכות עצמה חלה וקיימת כלפי כל תלמיד חכם העוסק בתורה לשמה, עד היום הזה ועד שיבוא אליהו. בעצם הטענה שלו זה שתלמוד זה לא חיבור, תלמוד זה דיסציפלינה, תלמוד זה, 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 זה עולם תוכן, זה אוסף של, זה לא צורת חשיבה, אלא אוסף של צורות חשיבה, אבל זה לא סוג של טקסט. בעולם האקדמי התלמוד הוא טקסט, כן, תלמוד בבלי, יש תלמוד יורשלמי, הכל טוב, אבל זה טקסט. לכן רוב המחקרים, המאמרים, העבודות שנעשות שם, הן דנות בתלמוד והן לא מביאות ראשונים ואחרונים, זה לא מעניין, הראשונים ואחרונים נפרסים בשכבה נפרדת. וצריך לדון בהם. אפשר לחקור את הראשונים, אפשר גם לחקור את האחרונים. בשנים האחרונות כבר ממש מדרדרים לחקור אחרונים שאפילו חיים. יגמרו להם כנראה נושא המחקר. אבל המחקרים האלה הם מחקרים שכבתיים, כל שכבה נדונה לעצמה. לא ישאלו על הראשונים איך הם מתיישבים עם הגמרא, בדרך כלל. לפעמים, בדרך כלל לא. זה שואל, לומד מסורתי. הם הסתכלו, מה אומר האחרון הזה, מה תפיסתו? באופן כללי, איך הוא תופס את הסוגיה? האם זה דומה למה שאחרון אחר תופס את הסוגיה? ולמה? ההשפעות עליו, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. זאת אומרת, מבודדים מאוד מקורות לפי תקופות, לפי מקומות, ולא נוטים לערבב את הדברים האלה, בטח לא לעשות הרמוניזציה, כמו שעושים הלומדים המסורתיים. כידוע כבר המהרש"ל דיבר על זה, שזה גם הבדל בין ראשוני ספרד לראשוני אשכנז, עריף ותלמידיו, כי הראשוני ספרד היו יותר מקומיים, יותר אקדמיים, והראשונים האשכנזים היו יותר, מה שנקרא היום לימוד מסורתי. הם עשו את התלמוד כגלגל, כן, בעצם עשו הרמוניזציה בין כל הסוגיות. והעריף מנתח כל סוגיה לחוד, או פוסק, לא מנתח, אבל מתייחס לכל סוגיה לחוד, ומעט מאוד מקומות הוא עושה קושיות מסוגיה לסוגיה, ומיישב וכל מיני דברים מהסוגיה. הוא עושה את זה מדי פעם, אבל זה נדיר. בכל אופן, אז זה, 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 זה מה שטוען רבי שועה אוטנר. עכשיו, המעניין שהשריד האש, וויינברג, שהוא החלק הרביעי של שריד האש, היה, הוא בעצם מודש למחקרים. מחקרים כמעט אקדמיים, זאת אומרת, הוא באמת היה טיפוס בנטייתו, הייתה לו נטייה אקדמית, הוא היה דוקטור, זה לא בא סתם ככה, והוא באמת יש לו, זה, כן, הבן שלי למד בישיבת גרודנה בבאר יעקב, אז הוא עלה למעלה ולא מצא את החלק הרביעי של שריד האש, רק את שלושת הראשונים. אז הוא הלך למשגיח, כן, בהתעממות כמובן, הוא הבין בדיוק, אבל שאל את המשגיח איפה נעלם החלק הרביעי של שריד האש, זה המחקרים, כן, זה צונזר, זה לא מופיע שם בספרייה שלהם. אני מתפלא ששלושת הראשונים כן מופיעים דרך אגב. אבל כן, זה איזשהו חלק עצמאי, ובאמת פה, בהקשר הזה, דווקא הוא מצטרף לביקורת האקדמית. זאת אומרת, הוא טוען, על דבר הקובלנה של המבקרים, על שמכניסים באנציקלופדיה פלפולי אחרונים וכו', יש לדון בה בכובד ראש, את נגד רבי יהושע אוטנר. בין אנשי המדע נפוצה הדעה, כי דברי האחרונים אינם המשך התלמוד, כי אם הסעה למהלכי מחשבה אחרים, ובעיקר, כן, זה בעצם כל דור ראשון ואחרון וכן הלאה, בעצם לא מפרש את התלמוד, אלא יוצר על בסיס התלמוד משנה משלו. אוקיי? זה יותר המצאה מאשר פרשנות. ובעיקר קובלים עליהם, זה הביקורת שהזכרתי קודם, על שאינם עוסקים בבדיקת המקורות ובתיקון הגרסאות, אינם עמלים להבין את הדברים כפשוטם ולבאר דברי חז"ל על דעת אומריהם, ולא על דעת הדורות האחרונים שנתרחקו הרבה מעולם המחשבה של התלמוד וראשונים לפרשיו. כן, אתה מסתכל על התלמוד דרך הראשונים והאחרונים, והחוקר האקדמי לא עושה את זה. הוא בודק את התלמוד כפי שהוא. כי מבחינתו התלמוד עומד לעצמו. וראשונים ואחרונים הוא לא חייב להם כלום, הם המציאו המצאות משלהם, שאפשר לחקור אותם כשלעצמה. אבל זה לא אומר לו כלום על התלמוד עצמו, הלומד המסורתי מסתכל על התלמוד דרך הראשונים והאחרונים. גם אם מתודולוגית הוא מתחיל בלימוד התלמוד עצמו, אבל בסוף בסוף את הסוגיה הוא במכלול, הוא מסתכל על התלמוד דרך הראשונים והאחרונים, מבחינתו זאת זה מכלול אחד. אז הוא אומר, בעיני המבקרים, תראו איך הוא מתפתל, כן? בעיני המבקרים, פלפולי האחרונים הם סילופים, בדרך חריפות מלאכותית. אבל כבוד תורתו צודק בעצם רעיונו, כן, רבי יהושע אוטנר, כי לאמיתם של דברים, פלפולי האחרונים הם חידושי מחשבה מקורית, בצורה של פרשנות לקודמים. ספרותנו היא בעצם ספרות של פרשנות. ניקחנה את פירושי ההגדה, הקבלה, הפילוסופיה לתורת משה, שמכילים רעיונות מקוריים בצורה של פרשנות, וכן הדרש בפירושי התלמוד וכו'. וכך נראה לנו, שמירת החבית וגם את יעינה, אבל גם חידוש ויצירה. וזה הפירוש העמוק של כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. העיקר, כן הוא אומר, מה מה שתמיד עתיק עתיד לחדש, אל תבינו את זה כפשוטו, שכל מה שהקצות אמר כבר הקדוש ברוך הוא גילה למשה בסיני, אלא מה שהקצות אומר חושף בדרך פרשנית את מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה בסיני. אוקיי? העיקר להישאר בתחום הרוח העברי המקורי, ולא לפרוץ גדר חס ושלום. פריצת הגדר בכוונת מכוון פירושה לטעות ולטהות במדבר הרוח. אבל, והנה פה ההסתייגות, לפי הניהוד דעתי, עד כאן לכאורה הוא כמו רבי שואה הוטנר. אבל לפי הניהוד דעתי צריך ידידנו הגריש זווין, עורך האנציקלופדיה, לדקדק יותר בהבאת מקורות ראשונים ודעות גאוני קדמאי ובטראי של בבל, שהם היו באמת ממשיכי התלמוד במובן העמוק של מילה זו. מה שאין כן האחרונים. הם ממשיכים את חוט המחשבה של התלמוד, אבל אין לכנותם ממשיכי התלמוד. הוא מנסה לרקוד פה על שני חתונות. התפיסה המסורתית, הוא אומר, צודק למשנה הוטנר שזה לא סילופים, זה לא דברים שיוצאים מהקשרה, וסתם להמציא דברים יש מאין. מצד שני, צודקים החוקרים, זה לא באמת ההמשך האותנטי של התלמוד. ההמשך האותנטי של התלמוד מגיע בערך עד איפשהו בתקופת הגאונים, זהו, לא יותר. מעבר לזה, זה פרשנות, בדרך מקורית, הכל טוב, אבל בעצם, זאת יצירה חדשה. במילים אחרות הוא מתפתל, זה כמובן לא מחזיק מים מה שהוא אומר, הוא מתפתל, בעצם הוא מנסה להגיד ככה, הוא מנסה להגיד שבעצם זאת המצאה, אבל למרות שזאת המצאה, מבחינתנו זה חלק מהמהלך התלמודי, ואנחנו אמורים להתייחס לזה ברצינות. זאת אומרת, צודקים האקדמיים שזה סילוף, בלי הקונוטציה השלילית שאתה מונח סילוף, אבל זה סילוף, זה לא באמת ירידה לכוונתו של התלמוד, אבל צודק רבי יהושע הוטנר, שאת הדבר הזה, מבחינתנו, אנחנו לומדים כחלק מהמהלך התלמודי, זה מצטרף למכלול כולו. למה? כי כמו שהתלמוד בנוי על חכמים בני אדם, גם הראשונים והאחרונים היו חכמים בני אדם, ואין הבדל בין זה לזה, מבחינתנו כל הקורפוס הזה, זה מה שנקרא תלמוד, לא כי הראשונים והאחרונים הם הסילפור, לא באמת יורדים לכוונתו של התלמוד, לא באמת מחלצים את משמעותו המקורית, אבל יש להם מעמד, בדיוק כמו חכמי התלמוד, יש להם מעמד, הם חכמי ישראל, וצריך להבין מה שהם אומרים, כמו שגם חכמי התלמוד עצמם לא פירשו את התורה אם הסילפו אותה, באותו מובן של סילוף שאני מדבר עליו כאן, אוקיי? אז הוא מנסה איכשהו לרקוד על שתי החתונות, להגיד מצד אחד צודקים האקדמיים, בתפיסה שלהם של איך באמת העסק הזה עובד, מצד שני צודק רבי יהושע הוטנר באיך אנחנו אמורים להתייחס לזה. אנחנו אמורים להתייחס לזה בצורה המסורתית, ללמוד את זה כקורפוס אחד, אבל האמת היא שצודקים האקדמיים. זה בעצם הטענה, וזה הוא אומר, כשעתו אמרתי, זה הנקודה שאני תמיד מצטט ממנו, בשעתו אמרתי לאגרם, רבי מוישה סולובייצ'יק, כן, זה האבא של הרב סולובייצ'יק, כן, הבן של רב חיים, בנו של מרן הגר"א ז"ל, כי חידושי אביו הגאון ז"ל הם אמיתיים מבחינת המחשבה ההגיונית, אבל אין הם אמיתיים מבחינה היסטורית. לרמב״ם ז"ל הייתה דרך לימוד ומחשבה אחרת לגמרי. את מה שרב חיים אומר ברמב״ם, זה חידושים אמיתיים מבחינת ההיגיון שבהם, אבל זה לא נכון שהוא מפרש את הרמב״ם. הוא לא קולע לכוונת הרמב״ם. כי הרמב״ם חשב בצורה אחרת לגמרי, הוא בכלל לא חשב כמו רב חיים. והבאתי ראיות חותכות, שבתשובות הרמב״ם, הרי ברמב״ם עצמו אי אפשר לדעת, כי זה רק פסקי הלכה, אז אי אפשר לדעת מה מהלך המחשבה והעיון התלמודי שלו. יש מקומות שבהם הרמב״ם מפרש את הגמרא, יש לנו קצת דברים על ראש השנה, למשל, קצת מחידושי הרמב״ם, וכמובן בתשובות שלו. בתשובות שלו יש דיון, למסע ומתן, אז שם אפשר לראות איך באמת הרמב״ם חשב, איך התבשל היד החזקה. אוקיי? אז הוא אומר, הבאתי ראיות חותכות שבתשובות הרמב״ם לא נמצא אף דבר אחד הדומה במהותו לחידושי הגר"א ז"ל. הרמב״ם מתרץ את עצמו באופן אחר לגמרי. הוא אומר, לי גרסה אחרת, פירוש אחר, או טעות המעתיק, או הקורך, וגם טעיתי ושכחתי. אבל אין לקפח שכרו של הגר"א חלילה, כי בו קם לנו רמב״ם חדש, שהנה הוא פאר למחשבה התורנית. זה ביטוי נהדר. זאת אומרת, ביטוי אפולוגטי מופלא. זאת אומרת, הוא בעצם טוען, רב חיים הוא סלפן בינלאומי. זה בעצם מה שהוא טוען. רב חיים הוא סלפן בינלאומי, אבל הפירוש של רב חיים ברמב״ם גם הוא הרמב״ם, זה לא הרמב״ם רבי משה בן מימון, זה רבי חיים בן, כן, רבי יוסף דוב, והוא גם רמב״ם, לא משנה, בוא נקרא לו גם רמב״ם, מה שנראה, רמב״ם זה ספר, זה לא בן אדם, אז הוא גם רמב״ם, מסולף לגמרי, זה לא הרמב״ם ההוא בכלל, בוא, עדיף לקרוא לו לא רמב״ם, לקרוא לו משהו אחר, אבל בסדר גמור, גם הוא יהודי, גם אותו צריך ללמוד, כמו את רבי משה בן מימון, זה בעצם מה שהוא אומר, אם אני קצת מחדד את הפינות שהוא ניסה להגיד, אוקיי? אז למעשה, אתם מבינים שיש פה איזשהו ויכוח מאוד עמוק על איך מתנהלת מסורת, לכן זה קשור לסדרה הזאת. מה, איך עובדת מסורת? רבי ישוע הוטנר זה לא ויכוח על עריכת האנציקלופדיה, יש פה ויכוח אמיתי, ובוויכוח האמיתי, השריד הישו עם החוקרים. הוא לא פועל ככה בפועל להלכה, כמו הרבה, לא הרבה, אבל יש כמה חוקרים שאיכשהו נטועים גם בלימוד המסורתי, והם איכשהו מפצלים, שהם חוקרים, הם חוקרים, ובלימוד המסורתי לומדים ככה, והם לא מתעלמים איכשהו ממה שהם טוענים בקובעם כחוקרים, כאשר הם לומדים לימוד רגיל, כשהם לומדים תורה, כן? לא עוסקים בארכיאולוגיה. אז השריד האש בעצם עושה אותו דבר, הוא האבו און דקול, אבל בעצם בהסתכלות שלו על המסורת, זאת הסתכלות של החוקרים, לא של הלומדים המסורתיים. רבי ישוע הוטנר מציע אלטרנטיבה להסתכלות על המסורת, ולדעתי רבי ישוע הוטנר צודק בגדול. והראיות של השריד האש מתשובות הרמב״ם זה חוסר הבנה מוחלט, במחילת כבודו. בגלל ש... זה, הזכרתי את זה פעם, אני חושב, עוד פעם, לא זוכר מה היה בסדרה הזאת או מה היה קודם, אבל קשור מאוד לסדרה הזאת. כן, הרב קוק במכתב ניחומים לניניו של הצוחת שובר, נגלטל, אז הוא הביא שם סתירה בגמרא שרבי אליעזר לא אמר דברים שלא שמע מפי רבו, ואמר דברים שלא שמעת מאוזן מעולם, כך כתוב במקום אחר. איך זה מתיישב? הרב קוק כותב להם שהוא שמע מפי רבו דברים שלא שמעת מאוזן מעולם. ואני הוספתי, אני מוסיף על זה, שהוא שמע מפי רבו דברים שגם האוזן של רבו לא שמע. ומה שרבו עצמו חשב ואמר, יש דברים שהתלמיד תופס שאם הוא היה שואל את הרב, הרב היה אומר, אתה לא צודק. אבל הוא כן צודק. הרב, הוא מבין את הרב יותר טוב מה שהרב הבין את עצמו. זאת פטרנליסטי. למה? למשל, כי יש לו כלי חשיבה יותר מחודדים. יש לו מערכת מושגית יותר משוכללת. מה שלא היה לרב, בטח אם הרב חי לפני 800 שנה. ולכן יכול להיות שעם הכלים שלי אני מצליח לחשוף או לנסח או להמשיג טוב יותר, ממה שהרמב״ם עשה, ולכן הרמב״ם, כשהוא יישב את הקושיה, יישב אותה אחרת. אבל אם הוא היה נכנס לעולם המושגים שלי, והיה עורך היכרות עם צורת החשיבה, עם מערכת המושגים והכל, הוא היה מודה שאני צודק בפירוש דבריו שלו. כשהוא עצמו, כשהוא פשוט, הסביר איך הוא הגיע לזה, הוא עצמו טעה. הוא היה מודה לי, הוא עצמו טעה. כמו שתמיד, אני אומר שמצב אפשרי. ואני חושב שהזכרתי את זה, כן, יש לי... אגיד שיעור שלי מבני ברק, שזה הכי קרוב למה שאני יכול לכנות הרב שלי, ממנו למדתי את רוב התורה שאני למדתי ממישהו, ואני לא לומד כמוהו, אבל אני כן חושב שאני לומד את מה שהוא לימד אותי. את יש דברים שהוא יגיד שאני אפרש אחרת, הוא לא יסכים, אבל אני חושב שאני צודק. אני צודק בפרשנות של מה שהוא אומר, לא מתכוון בסוגיה עצמה. כי יש לי איזשהו סט של כלים ומושגים שהוא אין לו אותם, הוא חושב אחרת. הוא גאון, לא בגלל שאני יותר חכם. יש לי פשוט מערכת מושגית ולוגית יותר משוכללת. ומטבע הדברים, בדורות מאוחרים יותר זה ככה בדרך כלל. ולכן אתה יכול להמשיג דברים ולהבין אותם בצורה יותר מדויקת, אתה לא נזקק לכל מיני הסברים שהבן אדם כשתוקפים אותו, פתאום הוא עושה לעצמו רציונליזציה ומסביר הסברים כאלה וסברים אחרים, הוא לא תופס את עצמו נכון. יש לו איזושהי אינטואיציה נכונה, וכשאני אראה לו מאיפה באה האינטואיציה הזאת ועל מה היא מבוססת, הוא יודע לי. רק הוא לא היה מצויד במערכת הכלים הזאת. אז כשהוא חושב על מה שהוא אמר, ופתאום תוקפים אותו עם איזה קושייה או משהו כזה, אז הוא מציע הסברים כאלה, הסברים אחרים, במערכת המושגים שלו. ולכן לדעתי, אם אני חוזר לרב חיים, כשרב חיים פירש את הרמב״ם, הוא קלה היטב לכוונת הרמב״ם, יכול היה, לא אמרתי שתמיד זה קרה, אבל הוא יכול, אפשר לומר שהוא קלה היטב לכוונת הרמב״ם, גם אם יש תשובת הרמב״ם שמפרש את הקושי הזה אחרת. יכול להיות שרב חיים יותר צודק מהרמב״ם, כן, כמו הבדיחה המפורסמת, כן, מה פרנק מבין ברמב"ם. אז כן, בישיבות יש כל מיני בדיחות אכזריות על העניינים האלה. אז הטענה היא טענה אמיתית, עזבו את הבדיחה, שרב חיים הוא פרשן של הרמב"ם, ומי שלומד את הרמב"ם בלי רב חיים לא יבין את הרמב"ם, ומי שלומד את הגמרא בלי הראשונים והאחרונים לא יבין את הגמרא. ואם לומדים את הגמרא כשלעצמה, בלי הפריזמה של הראשונים והאחרונים, יהיה לך חסר בהבנת הגמרא. זאת הטענה. לא אומר שהם תמיד צודקים, הראשונים והאחרונים, אבל הם פרשנים ולא סלפנים. עוד פעם, סלפנים לא במובן, אף אחד לא טוען שהם סלפנים במובן העברייני, כן, שיש להם כוונת זדון לסלף, כי יש להם אינטרסים כאלה או אחרים. אבל יש טענה שאומרת, לא, הם ניסו לייצר משהו שיהיה קוהרנטי עם משנתם שלהם, הגמרא היא רק משהו שצריך להסתדר איתו, הם לא באמת מפרשים את הגמרא. זו התפיסה המקובלת אצל הרבה אנשים, ובטח בעולם המחקר. אני טוען שזה לא נכון, צודק רבי שוע רוטנר, הם מפרשים את הגמרא, במערכת המושגים שלהם. ואוסף הכללים והלוגיקה שלהם, לפעמים אולי צודקים, לפעמים לא צודקים, לא טוען שהם תמיד צודקים. אני כן טוען שפונקציונלית, או ברמה העקרונית, צריך לתפוס אותם כפרשנים, האחרונים מפרשים את הראשונים, הראשונים מפרשים את הגמרא, בעצם בסופו של דבר זה הכל מכלול אחד. אתה יכול בעצמך להיכנס לתוכו ולחלוק על אלה, לקבל את אלה, לחלוק על כולם, לא משנה, לא טוען שיש פה אמת אחת וכל מי שאומר אחרת טועה. גם אני אחרון. כשאני אכנס לגמרא, גם אני יכול להציע פרשנות, ואני יכול לחלוק על כל הראשונים והאחרונים, אין לי שום בעיה. אני לא רוצה לגזור מכאן שלראשונים ולאחרונים יש סמכות, או שאסור לחלוק עליהם, אז זה דיברתי לא פעם, זה לא זו הנקודה. הטענה שלי זה שהפרשנויות של הראשונים והאחרונים הם חלק מהגמרא עצמה. אני לומד את זה כחלק מלימוד הסוגיה, ואחרי זה אני יכול להחליט, אני כן מסכים, לא מסכים, מוסיף פרשנות משלי, לא מוסיף פרשנות משלי, בוחר את אחת הפרשנויות, לא בוחר, נמצא בספק, לא משנה. אבל מבחינתי זה הכל מכלול אחד, כמו שאני לומד את אביי ורבא בגמרא, גם חולקים. ואני לומד את שתי השיטות האלה, מנסה להבין את שתיהן. אותו דבר עם הראשונים והאחרונים. גם בשיעורים, זה אותו מגיד שיעור שהזכרתי קודם, הוא תמיד היה יכול להתחיל שיעור מהחזון איש. אחרון, כמעט בין זמננו, כן? ואחרי זה לחזור ולהביא ראיה מהרמב״ם, ולקשות מהרמב״ם, ולחזור לגמרא, ואולי לתורה. אבל לא משנה, לחזור אחורה, לחזור, הכרונולוגיה לא מעניינת. מבחינתנו זה הכל מכלול אחד. ואם יותר נכון לפתוח את העיון בסוגיה בחזון איש, אז פותחים בחזון איש. למרות שברור שהרמב״ם לא קרא את החזון איש, וגם לא ידע מה הוא אומר. זה לא משנה בכלל, הכרונולוגיה לא מעניינת. עכשיו, בעולם האקדמי הכל כרונולוגיה. לא תמצאו בחיים דבר כזה, בעולם האקדמי. הכל עובד, אם בכלל מתייחסים לדורות, אז מתייחסים לזה באופן שכבתי כרונולוגי. ומנסים להבין מה התהליך, איך השתנה השכבה ב' לעומת שכבה א', למה היא השתנתה. אז לא אומרים, לא, זאת פרשנות לשכבה א', לא. יש שם השפעות, ולכן נוצר משהו חדש, על גבי הראשון. זה הכל אנליטי ולא סינתטי. בלימוד המסורתי הכל סינתטי, עושים סינתזה של הכל. מיישבים את הראשונים ואת האחרונים עם הגמרות ועם עצמם ונפקא מינות, זה הכל מכלול אחד. וזה לא סתם, עכשיו אני כבר מתקדם צעד אחד עלינו במתמטיקה קודם, זה לא סתם השאלה מה מעניין אותך. פה כבר יש ויכוח אמיתי. ובוויכוח הזה לדעתי אקדמיים טועים. אקדמיים, מה שקראתי פה, לא כל האקדמיים כאלה, אבל האקדמיה הקיצונית, כן, הצרופה, היא טועה בתפיסה הזאת, כי זה לא נכון לפרק את זה לשכבות ולבדוק כל אחד במבודד, אפשר לעשות את זה בשלב ראשון, ולאחר כך צריך גם להגיע לבדיקה של המכלול, אוקיי? ובמובן הזה יש פה ויכוח אמיתי, זה לא סתם, כמו שאמרתי קודם, כל השאלה זה מה מעניין אותך. יש פה ויכוח אמיתי, ובוויכוח הזה אני לגמרי בצד של הלימוד המסורתי, בשוע הוטנר. כי אני חושב שהמבקרים, אגב, המבקרים פשוט לא מבינים את הצד המסורתי, לכן הם מבקרים אותו. והראיה זה הראיה שהביא השריד האש. מה הראיה שהוא הביא? שבתשובות הרמב"ם רואים שהוא לא חשב כמו רב חיים. הוא לא מבין בכלל את התפיסה של הלימוד המסורתי, מה שהצגתי כאן. וברור שהרמב״ם לא למד כמו רב חיים, מי טוען אחרת? מה רב חיים חשב שהרמב״ם עשה חלוקות בין חפצה וגברה? שברמב״ם בבית המדרש עשה מהלכים של רב חיים? הוא אידיוט גמור אם זה מה שהוא חשב. ברור שהוא לא חשב ככה. אבל הוא טען שבשפה ובלוגיקה שלו, הוא יכול לפענח טוב את הרמב״ם, אולי יותר טוב אפילו מה שהרמב״ם היה מפענח את עצמו. אבל עדיין המטרה שלו זה לפרש את הרמב״ם ולא לייצר רמב״ם אחר.
הרב, זה לא זהה ממש, אם הרב נניח היה פרשן של עגנון, ועגנון נניח היה חי היום, אז היה הגיוני לבוא ולהגיד, אני יצרתי איזה מאמר על, על אחד הסיפורים שלך, בוא תסביר לי אם זה נכון, זה לא מתחיל. אני אומר, אני מסכים לגמרי עם הרב
ש... אתה מתכוון? תשאל אותו, מה? לא הבנתי, מה...
לא, זה לא הגיוני, אני לא חושב שהגיוני לגשת לעמד ולהגיד, תסביר לי מה התכוונת, כדי לדעת אם אני צודק או פרשום שלך.
אתה מדבר על אידיאולוגיה, אני מדבר על עובדות. אידיאולוגיה זה משהו אחר, רק אני עצמו אמרתי, שאלו את קורצווי. כן, הסיפור הידוע.
בדיוק?
לא, זה לא קשור. אבל אם הייתי רוצה להבין מה עגנון מתכוון, בפרשנות שלי, מטרתה להבין מה עגנון התכוון, מה הטקסט, מה שוקה בתוך הטקסט
שקצר. אבל האמירה הזו, מה עגנון התכוון, זה לא כל כך פשוט. מה זה התכוון? במודע או בתת מודע או בשכבות הרבה יותר עמוקות?
לא אמרתי שזה פשוט, אבל אמרתי שאם זה מה שאני שואל, אז אין מה לשלוח אותי לקורצווייל. אני אלמד את קורצווייל כפרשן של עגנון, ואני אשאל את עצמי אם הפירוש הזה טוב או לא טוב. את הבדיחות...
אבל זה שעגנון יגיד לי, שמע, אני לא חשבתי באותו, בכלל חשבתי על משהו אחר, זה ממש לא מעניין אותי.
נכון, לא, זה לא מעניין, יכול להיות משתי סיבות. הנרטיביסטים יגידו, זה לא מעניין, כי אותי מעניין הספר, מה אכפת לי, מה התכוונת? אני טוען שזה מעניין אותי, לא מעניין אותי מה חשבת, כי אני טוען שבעומק לבך זה היה, גם אם לא היית מודע לזה. זה טענה אחרת. טענה אחרת.
עד כמה היא אחרת?
למה
היא אחרת? כשהרב אומר ש, 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 שאני לא שואל אותך, מכיוון שיש בדברים שלך משהו מהותי ועמוק, אז זה אומר ש, שיש משמעות גם לתת.
בפני עצמו. אני טוען שהמשמעות הזאת מפרשת את מחשבותיו של הרמב״ם. שכתב...
אבל מה זה מחשבותיו של הרמב״ם? לא משהו חשב באותו רגע כשהוא שרבט את המילים.
זה קשור. כי כשבן אדם חושב באופן אינטואיטיבי, אז הוא לא, בכלל לא נותן לעצמו דין בחשבון על מה שהוא חושב. אז זה אומר שאין לו הנמקות? בטח שיש לו הנמקות. תציג את ההנמקות, והוא יכול להיות שהוא יודע לך שאלה הנמקות שלו, גם אם הוא עצמו לא חשב עליהם. הרבה פעמים בן אדם עובד באופן אינטואיטיבי, כן, מערכת A ומערכת B של כהנמן. אתה נוהג באוטו, על טייס אוטומטי. זה לא אומר שאתה לא עושה שיקולים, רק השיקולים האלה לא מודעים לך. ופרשן טוב יכול להראות מה השיקולים שאתה עשית, או לפחות לנסות. והטענה שלי זה בדיוק זה. לא, זה לא שלא מעניין אותי מה כוונת הטקסט, אני רוצה לייצר את משהו חדש. לא, מעניין אותי. אך המשהו החדש הזה יכול להיות שהוא כוונת הטקסט. אולי זה לא נראה כך, אולי צריך לחפור קצת, אולי צריך להשתמש במערכת מושגית חדשה, אבל אני טוען שזה חלק מכוונת הטקסט עצמו, זה בדיוק הנקודה. ומי שהביקורות האקדמיות האלה זה חוסר הבנה. זה פשוט חוסר הבנה, זה לא שאלה של מי צדק ומי טוען, פשוט לא מבינים המבקרים האקדמיים.
זה גם לא נכון לומר כנגדם שזה בכלל בלתי אפשרי, לבוא ולגשת כביכול, לבוא ולהגיד, בוא אני רוצה להבין את כוונת הרמב״ם בטקסט, כשעברו מאז 800 שנה פלוס, ואנחנו חיים בעולם שאי אפשר להתעלם מכל השינויים התודעתיים של כולנו, אז זה תמימות.
אני לא מקבל את זה, אתה יכול לטעון את זה, אני לא מקבל את זה, אני כן מקבל, שצריך לעשות את זה בזהירות, וצריך להיות סקפטי לגבי השאלה אם הצלחת. וכיוון שאין לי דרך יותר טובה לעשות את זה, אז זה מה יש. אבל זה לא אומר שאי אפשר, בלתי אפשרי, לא נכון. אני חושב שכשאני מפרש את הרמב״ם, סיכוי לא רע שאני קולע למה שהוא מתכוון. נכון? יכול להיות שלא, אף פעם אני לא בטוח. זה סיכוי לא רע. כל הסיסמאות ההרמנויטיות האלה שלו, זה פער של נסיבות ושל תרבות, זה מוגזם לחלוטין. בסדר, ההגזמה הזאת נועדה לבקר את אלה שבכלל לא מודעים להבדלים. אבל האמת היא כמובן, הייתי אומר, אפילו לא באמצע. אלא יותר קרוב לגישה הנאיבית, רק צריך להיות ער להבדלים, צריך לדעת שלפעמים אתה באמת שבוי במערכת מושגית אחרת, אתה לא באמת יכול להבין מה הוא מתכוון, יש פער ביניכם, אגב לפעמים הרמב"ם עצמו לא יוכל להבין למה הוא התכוון, דווקא בגלל שהיו חסרים לו כלים, כמו שאמרתי קודם, לכן זה הולך לשני הכיוונים, אבל אני לא מסכים לקביעה הקטגורית, אבל שאומרת אין שום סיכוי להגיע לפרשנות, זה מה שמוביל לפוסט-מודרניות, דקונסטרוקציה, מה שנקרא, דרידה. לא מסכים לזה לחלוטין, זה שטויות. גם אלה שאומרים את זה לא מאמינים בזה. אתה רואה, אתה יכול לפרש אותו, מה זאת אומרת? אז נכון, אתה לא בטוח שאתה צודק, אבל אתה יכול להבין מה הוא אמר, זה לא...
אבל אני חושב שאם אמן, זה חשוב מאוד אם אתה מפרש, אם אתה ייחס לתורה כמדע, כמו שהרב הציג את זה פיזיקה ואיינשטיין, או שאתה מבין את התורה כאיזושהי יצירת אומנות. אם אתה מבין את התורה כיצירת אומנות, אז אם האמן ידע בדיוק מה הוא רצה להגיד, אז הוא יכול לכתוב מאמר מנומק עם סעיפים א' וב' מסודר, ולא צריך לכתוב יצירה. העובדה שהוא עשה יצירת אמנות, זה אומר שהוא בעצמו לא יודע בדיוק מה הוא רוצה.
לא נכון, לא נכון. את לפעמים הוא אולי לא יודע, או לא מודע, אבל אחרי שממשיגים את זה, אפשר לכתוב את זה בתורת מאמר מסודר, זה שהאומן לא יודע לעשות את זה, זה רק אומר שאין לו את הכישורים האנליטיים שדורשים כדי לעשות את זה, אז מה? זה לא אומר שזה לא היה הלך המחשבה שלו, או מה שהוא רצה להגיד, זה א', וב', יכול להיות שיש דברים שאותם באמת קשה להגיד באופן מומשג, אז עושים איזה יצירת אומנות, אבל התורה להגיד שזה יצירת אומנות, זה בעצם להגיד שאין דבר כזה תורה, זה בולשיט. זה בעצם אומר, לא, מה זה מעניין אותי? אז תיצור את היצירות אומנות, היצירות אומנות שלך לא מעניינות את הסבתא שלי. מה אכפת לי מה שיצר היצירת האומנות של הקצות ושל הרמב״ם? אני רוצה לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. זה מה שאני רוצה. היצירות האומנות האלה זה, 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 זה דבר מאוד יפה בשביל האפופים של בית מדרש אלול. זה לא רציני בקיצור. כשאני מפרש טקסט ואני מדבר על טקסט, טקסט טוען טענות, זה לא יצירת אומנות. הטקסט טוען טענות. עכשיו אני שואל, מה המשמעות של הטענות? שאני מפרש אותם. לפני שהגיעו כל החוכמולוגים של הדקונסטרוקציה ושל דרידה, לכל אחד היה ברור שאפשר לפרש טקסטים, ולא בטוח שאתה קולע לאמת, נכון? תמיד צריך להיות סקפטיות בריאה, אז לא מה שאי אפשר לפרש, זה מין שטות זאת, ובטח שאפשר לפרש.
אבל אם התורה היא תורה של ערכים, אז בעצם להסביר אותם אתה לא יכול. אין לך שפה להסביר ערכים בשום צורה. הקשר לנטורליסטי הרב חוזר עליו שוב ושוב. אז בהחלט זה יכול להיות...
מי עוסק בלהסביר ערכים? לא הבנתי, מה זה קשור לך?
אם התורה היא תורה של ערכים, אז בעצם כשאנחנו מדברים על השפיץ, היא לא יכולה להסביר שום דבר ממה שהיא רוצה להגיד לנו, באופן רציונלי.
של נורמות הלכתיות, וכל מי שלמד עיון יום אחד בחייו יודע שאין שום בעיה להסביר את זה. וזה לא שייך בכלל לשאלה של האם אפשר להעמיד ערכים על משהו יסודי יותר. לא קשור בכלל.
כשהתורה אומרת לא תגנוב, היא אומרת, יכולה להסביר לי למה לא לגנוב?
לא, אבל אף אחד לא עוסק בלימוד דיון בשאלה למה לא לגנוב. תקשיב למה שאני אומר לך. מישהו בבית המדרש עוסק בשאלה למה לא לגנוב? זה הלימוד דיון שלנו.
אבל זה העיקר, אבל זה הדבר המהותי.
עיקר, אז תעשה את זה בשעה שלא מנהלים ולא מנהלים, תעשה מה שאתה רוצה. תלמד אחרי זה את ההגה במושכלות בשעה שלא מנהלים ולא מנהל לילה. זה לא מה שעושים כשלומדים תורה. כשלומדים תורה לא לומדים טעם הדקרה, לא דורשים טעם הדקרה, ולא עוסקים בטעם הדקרה.
חבל שכך.
לדעתי אגב הוא מבטל תורה. אבל זה כבר עמדה אישית שלי. לא עוסקים בזה בכלל, מאיפה להמציא את זה? זה לא קשור לדיון בכלל. אני מנסה להבין מה זה אומר לא לגנוב, לא למה לא גונבים. מה זה אומר? מה גדר האיסור?
אפשר להבין את איסור גניבה כשאין בכלל חיבור, נניח שהיינו רובוטים. לא היה לנו שום רגש, שום תחושה אישית פנימית שלנו. והיו אומרים לנו, תראה, יש הנחיה לא לגנוב, עכשיו תעשה את זה, תכתוב על זה ספר שלם של ההלכה ופלפולי ההלכה. היה אפשר לעשות את זה בלי שאתה בכלל מחובר רגשית להלכה? לא.
אני אסביר שוב פעם, בהחלט אפשר לעשות את זה, לא רק שאפשר, עושים את זה. עושים את זה כל הזמן. וזה לא קשור לרגש בשום צורה שהיא, אפילו במרחק קילומטר. זה קשור לאינטואיציות, זה קשור להבנות שיש לי. ברור. רובוט יכול להיות שאולי לא יוכל לעשות את זה, למרות שאם מלמדים אותו מספיק עם machine learning, הוא גם יוכל לעשות את זה. אבל בסופו של דבר, אני מנסה להבין מה גדר האיסור, בכלים פרשניים, בכלים של מסורת, דרך מקרים שונים, אני מנסה להבין מה זה אומר, וכמו שאנחנו עושים, כל אחד שלומד גמרא יודע איך עושים את זה. וזה לא קשור לשאלה למה לא לגנוב, מי עוסק בזה בכלל? אגב, גם החוקרים התלמודיים לא עוסקים בזה. לא בזה הם עוסקים.
זה מאוד דומה לפרשנות של חוקים, שבאים ואומרים שכאשר מפרשים חוק לא הולכים לדברי הכנסת. לא מעניין אותנו מה אמרו חברי הכנסת ולמה הם רצו את החוק.
זה בהקשר הזה הרבה פעמים מביאים את הדוגמה הזאת מעולם המשפט. וגם בעולם המשפט צריך לדון למה באמת עושים את זה. בתפיסות המקובלות עושים את זה פשוט בגלל שזה לא יעיל ולא מעשי לחזור לדברי הכנסת. כיוון שאתה יכול להתפלפל שם, זה לא ניסוחים מאוד מוגדרים, ולכן המתודולוגית מעדיפים להיצמד לחוק כפי שהוא. אבל כשאתה שואל את עצמך מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אז זה משהו אחר. אני לא שואל את עצמי מה חבר הכנסת רוצה, או מעניין את הסבתא שלי, חבר הכנסת. אני שואל מה החוק אומר. אבל בהקשר של התורה, אני רוצה להבין מה הקדוש ברוך הוא דורש ממני. וכשאני רוצה להבין מה הקדוש ברוך הוא דורש ממני, אני צריך לפרש את התורה, את הגמרא, או את הראשונים, או את האחרונים. בסוף בסוף אני עוסק בפרשנות כל הזמן, לא ביצירה.
שהיא מנותקת מרגש והסולם ערכים פנימי, זה משהו טכני.
לא טכני בכלל, רק לא קשור לרגש.
רציונלי, רציונלי.
רגש זה רק הטיות, רגש צריך להיפטר ממנו.
הרב, בעצם, הרב, שאלה אחרונה, עוד 500 שנה, שהארטיפישל אינטליג'נס, בינה מלאכותית, תהיה באמת משהו שבלתי נקלט היום. בעצם נוכל את כל התורה שלנו להכניס לאותו מחשב, כל אחד יהיה למחשב ביתי, ארטיפישל אינטליג'נס, ולא צריכים ללמוד תורה. לא צריכים, הוא יעשה את כל העבודה בשבילנו.
לא, 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 אתה קופץ פה קפיצות אולימפיות. קודם כל, אני לא יודע מה יהיה עוד 500 שנה. יכול להיות שיהיה. יכול להיות שבאמת ארטיפישל אינטליג'נס יוכל להוציא את כל המסקנות האלה. אני לא בטוח, כי יש כל מיני לופים ויש כל מיני דברים אחרים. אולי, לא יודע. השאלה אם הבן אדם הוא באמת מכונת חשיבה או לא, זה התזה של צ'רלס טיורינג, זה ספרות ענפה. אני מאלה שחושבים שלא. אבל גם אם כן, זה עוד לא אומר שאין מצווה ללמוד תורה. אין מצווה ללמוד משהו שמחשב גם יודע לעשות. למה? מה זה קשור? המחשב גם יודע להדפיס לי את התורה, או את השס, אז אין מצווה...
לא, זה סתם משחק כזה, בפועל המחשב יקבע את ההלכה הסופית, כי הוא יודע את הכל הרבה יותר טוב מכל אחד מאיתם, יש לו IQ של 7,000. אנחנו משחקים כדי לקבל שכר בעולם הבא, או כדי לתקן את הנצח שבעולם, אבל אלא זה שום דבר מהותי יותר מזה.
בוא נעצור, אתה הולך לסיסמאות ריקות מתוכן. אתה מניח הנחות חסרות שחר, סליחה שאתה נועם על זה, אני סליחה שאני עוצר אותך, אנחנו לומדים תורה לא בשביל לפסוק הלכה, אנחנו לומדים תורה בשביל ללמוד תורה, רק ללמוד תורה בסופו של דבר זה מסתיים בפסיקת הלכה, אז אם המחשב יודע לפסוק הלכה, מה הבעיה? יש פוסקי הדור, למה אני צריך ללמוד תורה? לך תשאל אותם והם תדע מה ההלכה, שמה אני צריך ללמוד? אני בחיים לא אהיה כמו הרב אליושיב, אז למה אני צריך ללמוד? אני אשאל אותו והכל בסדר, שמה אני צריך ללמוד? וצריך לחכות עוד 500 שנה בשביל הטיעון הזה. אתה פשוט מניח כל מיני הנחות מופרכות, ופונה עליהם, לא יודע, טילי טילים.
תלמוד גדול, או מעשה גדול, אומר רש"י, מכאן שמעשה גדול.
גם אני מכיר את זה, ואתה מפרש את זה לא נכון. אבל זאת אומרת, הערכתי בזה בהרבה מאוד מקומות, גם באתר, גם בספרים, לא נכון. אבל בסדר, אני לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה באמת לא הנושא שלנו. בסופו של דבר, הוויכוח פה, וזה התמצית בעצם, לכן אני קצת ערכתי בזה יותר ממה שחשבתי, התמצית של מה שאני ארצה לטעון מכאן והלאה, זה זה. אני אנסה להראות שיש דינמיות של התפתחות ההלכה, שהיא לא מביאה לשינויים בהלכה, והיא גם לא תוצאה של יישום בנסיבות שונות, אלא היא תרגום לשפה שונה, או למערכת מחשבתית שונה. מושגית, מחשבתית, לוגית, שונה. אבל זה תרגום של אותו דבר, זה כמו לתרגם מעברית לאנגלית. כמובן, לא בדיוק, אבל רעיונית. לתרגם מעברית לאנגלית זה כאילו סוג של שינוי. אבל זה לא באמת שינוי. יכול להיות שבה, כסייד אפקט, כתוצאת לוואי, יכול להיות שגם יהיו שינויים כתוצאה מהתרגום הזה, בדרך כלל זה קורה. אבל העשייה הבסיסית היא עשייה פרשנית, היא לא עשייה של שינוי. אלא מה? אני מרוקן את התוכן הקדום לתוך הכלים החדשים, לתוך השפה החדשה, ולכן, דבר הדברים, הוא לובש צורה אחרת. אז זה נראה כמו התפתחות, דינמיות של ההלכה, אבל זה לא שינוי בכלל. זה אותה גברת בשינוי אדרת. זאת בעצם הטענה. להבדיל ממה שטוען השריד האש והחוקרים וכולי, שהם טוענים לא, זאת גברת אחרת. זה לא אותה גברת בשינוי אדרת, זאת גברת אחרת בשינוי באדרת אחרת. זה בעצם הטענה, ואני ארצה להראות את הנקודה הזאת מכאן והלאה. בואו נתחיל קצת להתקדם, כי זה באמת לקח לי יותר מדי זמן. בסופו של דבר, הטענה, כשאני ארצה להיכנס למידות הדרש, אז לגבי מידות הדרש זה ממש דוגמה נהדרת להדגים את המודל שאני מנסה לטעון לטובתו פה. כי במידות הדרש מקובל אצל החוקרים כמעט כולם שמידות הדרש הן המצאה מאוחרת. זו המצאה מאוחרת שנוצרה לאורך הדורות, יש לזה כל מיני אינדיקציות גם לטענה הזאת, ולעומת זאת בעולם המסורתי, אצל הראשונים והאחרונים, כן, מאוחרת זה לא מסיני. אצל הראשונים והאחרונים מושכל ראשון מידות הדרש הם הלכה למשה מסיני, אין חולק על זה, אין חולק על זה, בניגוד למה שכל מיני חוקרים מצטטים מראשונים ומאחרונים, אין, לא היה ולא נברא, פשוט פרשנויות לא נכונות, אולי תמצאו איזשהו ספר, אני לא יודע, של אחרון כזה או אחר, אני לא אחראי. אבל אין אף אחד מהראשונים, אין אף אחד מהאחרונים המרכזיים, שטוענים שזה לא הלכה למשה מסיני. ואז לכאורה, יש פה איזשהו סוג של מחלוקת קיצונית. הם אומרים שזה מסיני, הלכה למשה מסיני, והחוקרים טוענים, מה פתאום? זה התפתחות מאוחרת, ומביאים אינדיקציות, כן, שאול ליברמן, יוונים ויבנות בארץ ישראל, הוא מראה שם שמידות הדרש הושפעו מהמזרח הקדום, או מכל מיני דברים כאלה, ולכן ברור שזה איזושהי תוצר של חשיבה מאוחרת. ואני ארצה לטעון ששני הצדדים צודקים במובן מסוים. זה הלכה למשה מסיני דינמית. זאת אומרת, היא מתפתחת או מעוצבת לאורך הדורות, לא משתנה, מעוצבת, זו הבחנה מאוד חשובה, אנחנו נראה את זה בהמשך, לאורך הדורות, אבל זה הלכה למשה מסיני. זאת אומרת, יש מושג כזה שנקרא הלכה למשה מסיני דינמית. התפיסה הנאיבית, הלכה למשה מסיני, הכוונה, קיבלנו מסיני איזשהו אמירה, פרט הלכתי כזה או אחר, ומעבירים את זה כצינור חלול מרב לתלמיד עד ימינו. אבל זה לא הלכה למשה מסיני, לפחות לא כל ההלכות למשה מסיני כאלה, אני בספק עד כמה בכלל יש כאלה. אבל ודאי לא כל ההלכות למשה מסיני הם כאלה. יש הלכות למשה מסיני שהן הלכות דינמיות. ואני טוען שמידות הדרש הן דוגמה מצוינת לעניין. אז בואו נתחיל רגע עם המקורות שהן לכאורה ראיה להתפתחויות, לזה שהן מתפתחות מאוחר, מידות הדרש. יש ב-13 מידות של רבי ישמעאל, כמה שמוכר לנו, מופיע בתחילת הספרה, ושם יש, כן, עריכות בעניין הזה, אחרי זה יש את הברייטה של 13 מידות, אחרי זה יש את הברייטה דה דוגמאות, הסחוליון, מה שנקרא, עם כל מיני דוגמאות לכל אחת מהמידות, ושם בסוף מופיע הברייטה הזאת. הלל הזקן דרש 7 מידות לפני זקני בתאירה. קל וחומר, וגזרה שווה, ושני כתובים, וכלל ופרט, וכיוצא בו במקום אחר, ודבר למד מעניינו. אלו 7 מידות שדרש הלל הזקן לפני זקני בתרה. עכשיו, תספרו, יש פה 6. קל וחומר, גזרה שווה, שני כתובים, כלל ופרט, כיוצא בו מקום אחר, ודבר למד מעניינו. 6 מידות, כתוב דרש 7 מידות, יש פה משהו שהושמט כנראה. תראו גרסה אחרת, בתוספתא בסנהדרין, 7 דברים דרש הלל הזקן לפני זקני פתירה, קל וחומר הוא גזרה שווה, הוא בניין אב וכתוב אחד ושני כתובים, וכלל ופרט, ופרט וכלל, וכיוצא בו ממקום אחר, ודבר הלמד מעניינו. אלו 7 מידות דרש הלל הזקן לפני בני בתירה, כשתספרו תמצאו 8. הראשון 6, השני 8, הצד השווה לשניהם, ששניהם מגדירים את עצמם בתור 7. הם קראו לו ינואר, כי זה היה בפברואר, כמו שאמרו הגששים. אז כן, קל וחומר, גזרה שווה, בניין אב וכתוב אחד, שני כתובים, כלל ופרט, פרט וכלל, יוצא בו ממקום אחר, דבר הלמד מעניינו, 8. או 8 מידות, אוקיי? אז בגרסה השנייה, מהתוספתא, נדמה לי ש מתבקש להשמיט את, יש פה כלל ופרט ופרט וכלל. כנראה שזאת מידה אחת. כלל ופרט ופרט וכלל זה מידה אחת. סביר מאוד, במקומות אחרים זה באמת מופיע בתור מידה אחת. תראו למשל פה, מופיע רק כלל ופרט. כנראה שזה כולל בתוכו את שני אלה, אבל הם נחשבים בספירה מידה אחת. אמנם אפשר היה לעשות את זה במקום אחר, להשמיט את האחד המיותר, בניין אב וכתוב אחד ושני כתובים, מה זה? אנחנו יודעים מהברייתא של רבי ישמעאל, שזה י"ג מידות, שביניהן יש בניין אב מכתוב אחד, או וכתוב אחד, ובניין אב ושני כתובים. זה שתי מידות, אבל שניהם זה בניין אב. אז אם זאת הכוונה פה, אז היה מקום אולי להגיד ששתי אלה זה האחד, וכלל ופרט ופרט וכלל זה 2. אוקיי? צריך להשמיט אחד, לא יודע, של הפרשנית. הנקודה היא שאני חושד לפחות, שמה שכתוב פה, השני כתובים, זה בכלל לא בעניין אב. למשל פה, הוא לא מוזכר בכלל בעניין אב. לא כתוב אחד ולא שני כתובים. מה זה השני כתובים שכתוב פה? בהחלט יכול להיות שני כתובים המכחישים זה את זה. המידה האחרונה של רבי ישמעאל. בכלל לא קשור לבעניין אב. אם זה באמת כך, אז כשכתוב פה בעניין אב וכתוב אחד, ופה כתוב, הוא שני כתובים, יכול להיות שהשני כתובים זה בכלל, שני כתובים המכחישים זה את זה, אז ברור שזה לא מידה אחת, שני אלה. יש מפרשי הפרייטה הזאת, שבאמת טוענים שהשני כתובים זה שני כתובים המכחישים זה את זה. אם זה כך, אז ברור שבניין אב מכתוב אחד ומשני כתובים זה שתי מידות שונות. זה לא שתי בנייני אב, שתי מידות אחרות. ואם זה ככה, אז מה שטבעי להשמיד זה באמת את אחת ממידות הכלל ופרט. בכל אופן, לענייננו, אנחנו רואים שבגרסאות הקדומות יש מידת כלל ופרט אחת ויש רק 7 מידות ולא 13. לא משנה כרגע איך מחלקים אותם. אצל רבי ישמעאל, הברייתא המוכרת, יש פה 13, רבי ישמעאל אומר ב-13 מידות תורה נדרשת, מכלל וחומר נגזרה שווה, בניין אב מכתוב אחד, בניין אב משני כתובים, מכלל ופרט, מפרט וכלל, מפרט וכלל, פרט, כלל ופרט וכלל, אי אתה דן אלא כי אין הפרט, מכלל שהוא צריך לפרט ומפרט שהוא צריך לכלל. כל דבר שהיה בכלל יצא מן הכלל, למד לא למד על עצמו, וכו' וכו', כשתספרו יש פה 16 מידות. כתוב 13-16, אז מפרשי הברייתא חלוקים ביניהם את מי לחבר ואת מי לא לחבר, ואיך בדיוק זה יוצא 13, אני לא אכנס לזה כאן. רובם אגב, חוץ מרס"ג נדמה לי, רובם טוענים שכלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל זה 3 מידות, הם לא מחברים השלושת אלה. רס"ג כן, רס"ג מחבר השלושת אלה, אבל רובם טוענים שלא. זה אומר שאם אצל הלל הייתה מידת כלל ופרט אחת, בו זה כבר 3, כלל ופרט, פרט וכלל וכלל ופרט וכלל. בתוספתא יש 2, אבל לא בטוח זה בכלל 2, יכול להיות שזה 1. כלל ופרט, פרט וכלל זה מידה, מידה אחת. העסק הזה ממשיך, זה לא נגמר פה. כן, יש בברייתא של 32 מידות, משום מה כתוב 33, פה הבלגן חוגג. בברייתא של 32 מידות, ככה מקובל לפחות, מופיע בכל מיני מקומות עקיפים, אין לנו את הברייתא המקורית. מ-33 מידות ההגדה נדרשת בהן, מריבוי ממיעוט, ריבוי אחר ריבוי, מיעוט אחר מיעוט, מקל וחומר מפורש, מקל וחומר סתם, מגזרה שווה, מבניין אב, מדרך קצרה, מדבר שהוא שנוי. בקיצור, 32 כאלה, 33, לא משנה כמה שלא יהיה. יש על זה ויכוח, יש על זה ויכוחים, מה היחס בין זה לבין הברייתא של רבי ישמעאל, כי מופיעות פה ברייתות של ריבוי ומיעוט, שזה רבי עקיבא. רבי ישמעאל דורש בכלל ופרט. זה שיטת דרש שונה. בכל מקרה, אבל רואים שיש פה הרבה יותר מידות. ומקובל לחשוב שזה מידות לדרש האגדה. וזה מתחיל שהאגדה נדרשת בהן. אבל בעל הקריטות כבר עומד על זה שזה לא נכון. חלק גדול מהמידות האלה משמשות גם בדרש ההלכה. והשאלה היא למה הן לא מופיעות אצל רבי ישמעאל, אז יש לו שלושה נימוקים. זאת אומרת, כל מידה, אחד משלושת הנימוקים גורם לזה שהיא לא הופיעה אצל רבי ישמעאל, אלא רק בברייתא המאוחרת הזו. ובכל אופן אנחנו רואים שהעסק הזה ממש תופח. אז זה מתחיל משבע מידות של הלל, בגרסאות השונות, 6-8, לא משנה, עובר ל-13-16 של רבי ישמעאל, ואחרי זה ה-32 של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי. זה אומר, לכאורה, שמערכת המידות מתפתחת עם הזמן. איך אפשר להגיד את זה הלכה למשה מסיני? יש פה מידות שנולדו לאורך ההיסטוריה יש מאין. אז לכאורה, זה אחת הראיות החזקות לטובת התזה של החוקרים, שמידות זה דבר שהתפתח לאורך ההיסטוריה, נשאב מכל מיני מקורות, השפעות וכדומה, ובעצם הוא לא יכול להיות הלכה למשה מסיני. ובאמת, עוד דבר שמביאים בהקשר הזה, עוד מקור, גמרא מפורסמת בשבועות, דילגתי עליה, פה בשבועות, הגמרא עומדת על זה בכמה מקומות בש"ס, שיש שתי שיטות לדרוש את התורה. רבי ישמעאל דורש בכללי ופרטי, ורבי עקיבא דורש בריבוי היומיותי. אני עוד אעיר על זה קצת, מה ההבדל ביניהם? זה אותו מבנה בתורה, שיש מושג כללי, ואחרי זה כמה דוגמאות פרטיות, ועוד פעם מושג כללי. אבל מה עושים עם זה, זה מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל. אחד אומר כללי ופרטי, השני אומר ריבוי ומיעוטי, יש הבדל בתוצר המדרשי, לא חשוב כרגע. הגמרא פה אומרת, אמר רבי יוחנן רבי ישמעאל ששימש את רבי נחוניה בן הקנה, שהיה דורש את כל התורה כולה בכלל ופרט, איונם היא דורש בכלל ופרט. רבי עקיבא ששימש את נחום איש גמזו, שהיה דורש את כל התורה כולה בריבה ומיעט, עיונה מדורש ריבה ומיית. עוד ראייה לחוקרים, נכון? שתי מערכות דרש שונות, כל אחד יונק את זה מבית מדרש אחר, אז די ברור שזה נוצר איפשהו במהלך ההיסטוריה ההלכתית, ונוצרו כמה בתי מדרש וכולי, זה לא הלכה למשה מסיני, בטח לפי הרמב״ם שאומר, בהלכה למשה מסיני לא נפלה מחלוקת מעולם. זה רמב״ם תמוע בפני עצמו. אבל גם מכן חוקרים טוענים שרואים שהמידות הן בעצם יצירה מאוחרת ולא הלכה למשה מסיני. האמת שהסיפור הזה, אני רק רוצה לסיים את התיאור, לפחות את התיאור ההיסטורי, יש יותר מידות אגב, גם יותר מה-32. בנסויות עם פינקלשטיין. זהו. יש הגמרא בתמורה, הגמרא מספרת שבימי אבלו של משה, אני אגיד את זה כבר בעל פה, כי אין לנו הרבה זמן, בימי אבלו של משה נשתקחו הלכות ונשתקחו דרשות. 1,700 הלכות, 3,000 הלכות ו-1,700 קלים וחמורים וגזרות שוות. השתקחו, ועותניאל בן כנז החזיר את הדרשות האלה בפלפולו. על ההלכות לא כתוב שהוא החזיר. או על הדרשות כן כתוב שהוא החזיר. אוקיי? עכשיו גם מעניין שהגמרא אומרת שמה שמה שהשתכח זה קלים וחמורים וגזרות שוות. מה עם כלל ופרטי? בנייניו ולא יודע מה, כל המידות לא מוזכר. אגב, בכמה מקומות במדרשי חז"ל, הם יכולים לראות שהם מדברים על קלים וחמורים וגזרות שוות. הם לא מזכירים עוד מידות, אלא כאילו יש רק שתי מידות. וזה אולי, לא בטוח אגב, יכול להיות שזה רק איזה כותרת כזאת, אבל יכול להיות שבאמת בתקופה הקדומה יותר אפילו השבע של הלל לא היו. היו שתיים, קלים וחמורים וגזרות שוות. והעסק התפתח אחרי זה לשבע, ואחרי זה 13, אחרי זה 32, ובעצם יש יותר גם. אוקיי? עכשיו, מה קרה שם? וזה אני אסיים. בימי אבלו של משה, גדול הדור נפטר, לא למדים תורה. כולם אבלים. לא למדים תורה. לא למדים תורה, בחרו אותו ישראל 40 יום שם. 40 יום לא למדו תורה, וצריך לזכור שהתורה הייתה בעל פה, עברה בעל פה, ולכן אין שום דרך, כן, נשכחים דברים, אף אחד לא עסק בזה, נשכחים דברים, הם היו די טריים סך הכל, ואין שום דרך לשחזר את זה. לא כתוב כלום, שכחנו, זהו, מה עושים? אז שכחו הלכות למשה מסיני, שעברו במסורת, ועכשיו שכחנו אותם, אין איך לשחזר את זה. ובאמת לא מופיע בגמרא שזה שוחזר. ולכן בירושלמי משתמע, אחת ההלכות האלה שנשכחו, הירושלמי אומר, זה חטאת שמתו בעליה. דין חטאת שמתו בעליה, מה עושים עם הקורבן? אז רואים זה הלכה משה מסיני, ובכל זאת רואים בירושלמי, שטיפלו בזה כאילו זה דין דרבנן. אז מראה הפנים כותב, ברור, כי זה משתכח, ולא יכלו לחדש את זה, לא יכלו לשחזר את זה, אז לכן כרגע מה שקבעו זה הלכה מדרבנן. במקור זה הלכה משה מסיני, וזה השתכח. אז זה לגבי ההלכות. לגבי הגזרות שוות וקלים וחמורים, עותניאל בן כנז החזיר את זה בפלפולו. מה זה אומר החזיר את זה בפלפולו? אני טוען ששמה התחילה ההמשגה והפורמליזציה של מידות הדרש. כדי לשחזר דרשות שעבדו, הוא שחזר את כלי הדרש. כשאתה משחזר את כלי הדרש, אתה יכול לייצר את הדרשות באמצעות הכלים האלה. וזה בעצם התחלתו של תהליך ארוך שנמשך הרבה מאוד שנים, של המשגה ופורמליזציה של כלי דרש, שהולך ומשתכלל, הולך ומתפרט, אבל הכל התחיל מאיזושהי הלכה למשה מסיני, שכל הזמן משתכחת ומשוחזרת או מומשגת. את זה אני אפרט יותר בפעם הבאה, כי זה דורך קצת לוגי לעניין, מה זה אומר בעצם, אבל אני רק רציתי שנסיים עם איזושהי תמונה לאן אני חותר. אני חותר בעצם לטעון שמערכת כלי הדרש היא הלכה למשה מסיני, היא התקבלה, הייתה כבר אצל משה רבנו, חלק ממנה השתכח בימי אבלו של משה, ומשם והלאה אנחנו עוסקים בשחזור, המשגה, פירוט, פורמליזציה, ולכן זה מתפתח לשבע ול-13 ול-32 ולעוד ועוד ועוד, אבל כל אלה הם לא המצאות, אלא זה המשגות של דברים שנעשו גם קודם. רק לא היה להם שם, הם לא הוגדרו באיזה ארגז כלים מוגדר היטב, וזה מה שעשו לאורך ההיסטוריה. אבל את זה אני אנסה להראות וגם להוכיח. אוקיי, עד כאן. יש הערות או שאלות?
הרב, אפשר לשאול משהו?
כן.
הרב, אז אמרת בעצם שככל שההיסטוריה מתקדמת, אז אנחנו מצוידים בכלי ניתוח והמשגה כנראה יותר משוכללים של דורות עברו. ובעצם אבל זה לא פוסל את השימוש בהם בפרשנות נניח של הרמב״ם, הדוגמה שנתנו. מה שאני מנסה להבין זה אם אנחנו נניח עובדים על המערכת הלא אוטומטית, אלא המערכת הניתוחית והמדוקדקת והמדויקת יותר לעומת הרמב״ם, אז בטוח שיהיו איזה שהם מקומות שבהם אין חפיפה. כלומר, אנחנו כן מצוידים אומנם בכלים יותר מדויקים, אבל אנחנו נראה שזה לא עקבי בכל הרמב״ם, כי הוא לא עשה את זה בצורה כזו.
נכון. ולכן השאלה היא באמת, למשל, האם להאמין לרמב״ם או להאמין לתוצרים של הכלים שלנו, במקומות שזה לא מתאים. במקומות שיש לי קושייה לרמב״ם ולא מצאתי תירוץ אנליטי. יכול להיות שהרמב״ם טעה. יכול שאני פספסתי, כמובן. אבל יכול שהרמב״ם טעה.
הכלל הזה, יש השלכות מעשיות לגבי ניתוח כזה של התלמוד, לא של הרמב״ם?
זאת אומרת?
כלומר, אם אני מזהה כאן איזושהי חוסר עקביות בתלמוד, או איזושהי קפיצה לוגית, שאנחנו מסוגלים כן לנתח אותה ולעמוד עליה, אז לרמב״ם בסדר, אנחנו יכולים...
מאוד נדיר, מאוד קשה לי לחשוב על סיטואציה שבה זה יהיה כל כך ברור, אבל אם כן, אז הנה חינני. אני יכול להניח שנפלה שם טעות.
כי לרמב״ם בעצם אנחנו גם לא זקוקים לזה תכלס, נכון, לפי מה שהרב אומר, בגלל שאין לנו כאן פער סמכותי, אז אנחנו לא זקוקים דווקא לעניין הזה.
רוצה להבין את שיטת הרמב״ם, הוא עוסק חשוב, חלק מהלימוד של הסוגיה זה ללמוד איך הרמב״ם למד אותה. אחרי זה אני יכול להחליט אם אני מסכים איתו או לא מסכים איתו, אבל קודם כל צריך להבין מה הוא אומר. גם בפילוסופיה, אנשים מנתחים שיטות פילוסופיות שונות, בסוף אתה יכול להחליט מה אתה חושב, אבל יש ערך בלנתח את השיטות השונות ואת הנימוקים השונים, כי דרך זה אתה גם מלבן לעצמך מה בסופו של דבר אתה מאמץ.
אז זה יותר בלימוד, אבל פחות קשור לצד המעשי, אני מבין.
לא, גם בצד המעשי. בצד המעשי בסופו של דבר זה המסקנה שלי בסוף הלימוד. אני לא רואה בזה שני דברים שונים. אני גומר את הלימוד, אני מגיע בסוף למסקנה מה אני חושב, וזה הצד המעשי.
לא, כשהרב אמר אבל שאני מנסה להבין את שיטת הרמב״ם, אבל זה לאו דווקא באופן ישיר לצד המעשי, כי...
אני מנסה להבין את שיטת הרמב״ם כחלק מלימוד הסוגיה. בסוף, אחרי שלמדתי את כל הראשונים ואת הסוגיה, וניתחתי והבנתי מה עומד מאחורי זה, אני מגבש עמדה וזה יהיה הצד המעשי, זה לא שני לימודים שונים. השני הוא המסקנה של הראשון.
בסדר, תודה.
אוקיי, טוב, שבת שלום, להתראות.
שבת שלום.
תודה רבה.